רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, בהמשך התוכנית אנחנו ננסה ללמוד האם באמת הזינוק בתעסוקת חרדים הוא פססת זמן מתקתקת, כמו שטוען מכון למדיניות כלכלית של החברה החרדית, מכון אהרון באוניברסיטת רייכמן. אנחנו גם ננסה להבין מה עומד מאחורי הפרישה של איחוד האמירויות מקרטל לנפט, וגם להבין האם המצור האמריקאי באמת אפקטיבי, והדיבורים על זה שתעשיית הנפט האיראנית עומדת להצטמצם מחר, בעוד שלושה שבועות, האם כל זה נכון? ועוד, כל זה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ' ואיתנו על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, והביא לשידור קובי גרבסקי, ונתחיל בלבנון. הלוואי, הלוואי שמקבלי החלטות היו לומדים מההיסטוריה. אני תמיד מקווה שהם חקרו ולמדו מההיסטוריה, כי לבנון, מה לעשות, אנחנו מעורבים בה כבר מ-1982, אם זה... ולפני זה מבצע ליטני אפילו. פה כתוב לדוקטור יגאל קיפניס, היסטוריון, חוקר את ההיסטוריה המדינית של ישראל, ומחבר הספרים, ההר שהיה למפלצת, הגולן בן סוריה לישראל, 1973 הדרך המלחמה, והספר שאני קראתי ומעניין אותי לשיחה הזאת, 1982, לבנון, הדרך למלחמה. בוקר טוב, דוקטור קיפניס.
בוקר טוב.
בוא נראה, מנקודת ראות היסטורית, אנחנו שוב מתבוססים באיזה בוץ לבנוני?
אני חושב שאתה מפנה את הזרקור להיסטוריה, וזה חשוב מאוד. זה לא רק כדי להבין מה היה, זה מאפשר לנו להבין הרבה יותר טוב מה קורה היום, ואולי מאפשר להבין את עיקר הבעיה שנצבים בה היום, ועוד יותר חשוב, מה הדרך לפתרון שלה. כי אנחנו מהקמת המדינה למעשה, מהתחסים עם לבנון היא מורכבת מאוד, והבעיה העיקרית בה, שממנה סובלים האזרחים בשתי המדינות, זה החולשה של לבנון. החולשה של לבנון בעבר וגם בהווה היא מקור הבעיה. לבנון מדינה שהורכבה בצורה מלאכותית מהרבה מאוד עדות שאין ביניהם מכנה משותף, מסוכסכות ביניהם ועוד יותר בינם לבין עצמם. גם הנוצרים כחלק מהמרכיבים של לבנון מסוכסכים בינם לבין עצמם, אותם מפלגות, פרנג'יה, ג'ומאיל וכו', אנחנו מכירים. גם המוסלמים, זה לא רק חלוקה בין שיעים וסונים, אלא גם בתוך הסונים, חלוקה בין סונים מקומיים של לבנון וסונים הפליטים וכו' וכו'. אפשר להרבות, זה מצב בלתי טבעי, וזה גרם לחולשה של השלטון המקומי, וגרם, החולשה הזאת יצרה במה לגורמים מחוץ ללבנון להתערב לצרכים פוליטיים שלהם, מדיניים שלהם וצבאיים שלהם, וזה נכון, כמו שציינת, אפשר להגיד תחילת שנות ה-70, אולי גם עוד קודם, הפליטים הפלסטינים מ-48, גם הם סיבכו עוד יותר את המרקם הכל כך מסובך של לבנון. ולכן לבנון היא מדינה חדשה, והשלטון המרכזי שם הוא חלש, וזה מקור הבעיה, ואם אתה תרצה להביא את זה להיום, זה גם מקור הפתרון.
אוקיי, אז כן, נדבר על הפתרון, כי נכנסנו ב-1982, הישג אחד שהיה שממש הוצאנו את האשף משם, אבל יצרנו וקום שלתוכו נכנסו בעצם השיעים חיזבאללה. יכול להיות שהיינו מתגעגעים לאשף עכשיו. ובעצם אנחנו עכשיו עם מדינה שאין סיכוי, אני חושב שבכל תרחיש ריאלי, שלא משנה איזה הישג מדיני יהיה לנו פה, חוץ מהכותרות, בעצם לא תהיה לו משמעות מעשית.
כן, אתה הזכרת את השינוי שעשו ב-82, שהייתה, המטרה הייתה למעשה, אחת מטרות המלחמה העיקריות, להגיע להסכם שלום עם לבנון. ואולי אפילו באופן אבסורדי, נחתם הסכם שלום. אנשים שוכחים שיש הסכם שלום חתום, שאין לו שום ערך, כי הוא נעשה בכפייה, הוא נעשה בהתנגדות, ושוב אני מחזיר אותנו למשהו שניגע בו גם היום. כן. הוא מחזיר אותנו לזה שהסורים מנעו את ההסכם הזה. מנעו את ההסכם הזה ברצח פוליטי של הנשיא הנבחר, של בשיר ג'ומאיל. עכשיו, היום אנחנו נמצאים באמת בנקודה מאוד מאוד מיוחדת שמאפשרת להתגבר על הבעיות האלה. המציאות הגלובלית וגם המציאות הפנימית בלבנון יצרה את זה. היום יש לנו את איראן חלשה, ואיראן כתומכת החיזבאללה שהחליף את אש"ף כגורם שפעל נגדנו, איראן חלשה, התמיכה שלה בחיזבאללה היא אמנם קיימת והיא חזקה אבל הרבה יותר חלשה, יש לנו את סוריה שתומכת היום שלטון שאני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, אבל כרגע זה השלטון ועם זה אנחנו צריכים לעבוד, וסוריה תומכת. יש לנו את וושינגטון שרוצה שקט. זה אינטרס של וושינגטון או אדם אחד בוושינגטון, הוא רוצה שקט ולכן יש עניין לשמור על השקט. יש לנו את האינטרס הישראלי, אני לא יודע של הממשלה, אבל אנחנו צריכים להבין, האינטרס הוא קודם כל של תושבי הצפון שסובלים שנים. הנטישה של קריית שמונה התרחשה גם בקיץ 81, מלחמה מול אש"ף. גם האינטרס הישראלי פה קיים. אירופה תמיד תמכה בהסכם, בעיקר צרפת. ולכן גם היא מעורבת פה. ואולי החשוב ביותר בלבנון, ישנה הנהגה של היום, שפועלת בהחלט בנחרצות, בהתחשב בנסיבות, כדי לבצע את השינוי. אז לכן יש לנו פה הזדמנות בלתי רגילה, לחזק את השלטון המקומי. ואני חוזר לבעיית היסוד של היחסים שלנו עם לבנון. השלטון המקומי, השלטון המרכזי בלבנון החלש. ולכן יש לנו הזדמנות מכל הכיוונים לחזק אותו, ואסור להחמיץ אותה.
האם מדינת ישראל עם הצבא בלשון המעטה יותר חזק מזה של לבנון בכל תרחיש, אנחנו לא מצליחים להתגבר על חיזבאללה, בטח לא באמצעים הקיימים, אז האם לבנון בכלל יש סיכוי? הם יחליטו, השלטון המרכזי יחליט, זהו, אין יותר חיזבאללה וינסה להוציא אותו, יש לו את האמצעים לכך?
אז שני דברים יש בו. א', לשלטון המרכזי אין אמצעים, ולכן הוא צריך את כל המעטפת הזאת של התמיכה שציינתי מקודם. רק זה מה שיאפשר לו. עכשיו, אם תיקח את האירועים בעבר, המושג הזה של לחזק את השלטון המרכזי, הודגש בכל פעם, גם ב-82, עוד לפני שאנחנו נכנסנו לבנון, לפני מלחמת לבנון הראשונה, המדיניות של הממשל האמריקאי הייתה לחזק את השלטון המקומי בלבנון. זו הייתה הדרך שלו לפתור את הבעיה שלשמה ישראל רצתה לפלוש לבנון, ופלשה ב-82. כך שחיזוק השלטון המקומי, המרכזי בלבנון, זה התנאי. עכשיו, אתה הזכרת את ישראל החזקה. אנחנו צריכים לזכור אולי שוב, בראייה רחבה יותר, להסתמך, הכוח הוא הכרחי וחשוב. אבל אסור לנו להסתמך רק על כוח. כוח הוא לא מספיק, אתה צריך להגן את הכוח גם בהסכמים. ישראל לא יכולה, פשוט לא יכולה, בגלל גודלה, להישען רק על כוח. בלי הסכמים אין לכוח הרבה משמעות, הוא הכרחי, אבל הוא לא יביא לשום פתרון שניתן להגיע אליו.
ובאמת היא יכולה להיות פה קונסטלציה של סוריה תומכת במהלך כזה, כמובן ישראל, ארצות הברית וצרפת, ושבסוף זה מביא לשקט? כלומר, בסוף בסוף, או סיכוי יותר גדול לשקט, נקרא לזה כך?
סיכוי יש, תקווה אני חושב שגם יש. אם זה קורה, תראה, באירועים האלה צריך שבנקודת זמן מסוימת יחברו האינטרסים של כל הכוחות המעורבים, או לפחות הכוחות העיקריים, כדי לקדם את זה. זה קרה בעבר בפתרון סכסוכים, זה קרה בעבר בהסכם עם מצרים, אם ניקח כדוגמה, שאז חברו האינטרסים של כולם להגיע להסכם, והיו האנשים הנכונים במוקד קבלת החלטות, בין אם זה סדאת או בין אם זה בגין יחד עם דיין וויצמן, שידעו ליישם את זה. היום אני חושב שהתנאים קיימים, כמעט מה שנדרש זה רק הנהגה ישראלית שתיקח ותיישם את התנאים האלה, ואולי תביא לסיום בעיה חמורה של ישראל, כן, שמלווה אותנו כבר שנים.
כי אני יכול לשאול בכל רם, אנשים מפחדים לשאול, אבל במצב מתמשך כמו שהוא קיים, המשמעות האמיתית היא שיישובי חומה ומגדל, יישובים בצפון, כולל קריית שמונה, הם יישובים שקשה לגור בהם, ומה שיקרה זה שפשוט תהיה נטישה מסיבית, כפי שקרה לנו כבר בתחילת מלחמת אוקטובר.
אני חושב שנטישה של יישובי הצפון זה הרבה יותר מבעיה צבאית, כמו שאתה אמרת. זה לא רק בעיה חברתית, זה גם בעיה ערכית נוראית. ואסור לזלזל בנושא הזה. מה שקורה עם יישובי הצפון זה היום ונורא לישראל מבחינה ערכית. ולא רק בגלל הסיבה הזאת צריך להביא שקט היישובי הצפון. יישובים הם לא אמצעי צבאי, אמצעי להביא לביטחון. יישובים אמצעי להביא לשקט, לרגיעה. ולכן צריך לחזק את יישובי הצפון, וכמובן, כמובן, התנאי לזה זה לגבות את זה בהסכם ובשקט.
בראייה של היסטוריון, בדיעבד היינו צריכים להישאר בלבנון עם כל המחיר הכואב שהיה כשיצאנו ב-2000, מבחינת המסר שהעברנו ומבחינת התוצאה, אולי היה עדיף עם צדל ועם מה שיש לעומת היום?
בשום אופן לא. אני חושב שהיציאה מלבנון היה מהלך היסטורי מתבקש. מה שנדרש זה באמת להקפיד על שקט, וזה נשמע במשך ששנים, ולהקפיד שבצד השני לא יתפתח איום שיפר את השקט. ב-2006, בניגוד לדימוי שנוצר למלחמת לבנון השנייה, ישראל ניצלה אירוע נקודתי חריג של מערב ורצח של שני חיילים, חטיפת חיילים, והשתמשה באירוע הזה כדי לפגוע קשה בטילים ארוכי הטווח שהיו אותו זמן לחיזבאללה. הבעיה הייתה שאחרי לבנון השנייה והסכם 1701 הוא לא יושם, וישראל קנתה שקט במחיר התעצמות החיזבאללה. וזה לא יסלח, אני חושב שזה הגורם המרכזי לאיום שנוצר בצפון, שאנחנו רואים אותו בשנים האחרונות, וגם כיום הוא קיים. אם שאלת על גבי שהייה בלבנון, גם היום אנחנו שוהים בלבנון, ואנחנו רק עכשיו מתחילים להרגיש את המחיר הנורא ואת חוסר התוחלת בשהייה שם.
כן, זה לקח 18 שנה מתואר היטב בספר שלך, 1982 לבנון, הדרך למלחמה, שהוא חובה, אני מקווה שמקבלי החלטות קוראים קצת מההיסטוריה. דוקטור יגאל קיפניס, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
בואו נדבר על אתגרים אחרים לגמרי. בוקר טוב לקרן שם טופ סגל, מנכלית מיינדספייס ישראל.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אז מיינדספייס זה בעצם משוק המשרדים שיתופיים, אני יכול להגדיר את זה ככה? זה הגדרה. אז בואי נספר למי שלא מכיר. בצד מי ש... בצד של אלה שיש להם משרדים, איזה כיף זה לבוא ומישהו מארגן לך את כל המשרד. אז מה זה מיינדספייס?
אוקיי, אז מיינדספייס קודם כל זו חברה גלובלית, כפי שאמרת נכון, חברת חללי עבודה משותפים. אנחנו פרוסים בישראל על 9 סניפים ובעולם 50 סניפים, מה שמאפשר גם בעצם סוג של גלובליות למי שמתחבר מישראל. כקונספט, כפי שאמרת, אנחנו קוראים לזה all in one, מקבלים את כל השירותים תחת קורת גג אחת, one stop shop, אם זה הסחירות, תשלומים קבועים, ניקיון, קפה, חלב, וכמובן קהילה, כל הנושא של ה-customer experience, happy hour וכדומה. בעצם הקונספט הזה, אנחנו רואים איך הוא הולך ומתפתח יותר ויותר, כי לקוחות מבינים שהם רוצים תחת קורת גג אחת את כל השירותים.
כן, לא צריך לטפל. לא צריך לטפל בניקיון, ארנונה, אפילו לא ציוד משרדי, חדר ישיבות, מכונת צילום, נכון?
ממש ככה. אז אמרת נכון, כולל גם חדרי ישיבות וכל הציוד שנדרש, מקומות לבצע הוסט, לבצע כל מיזם עסקי, אנחנו בעצם מאפשרים תחת החללים שלנו.
אז היתרונות ברורים בטח בשירותים שמקבלים וגם בגמישות, כי בעצם אני יכול היום לקחת כך וכך עמדות עבודה ובעתיד אני יכול לקחת יותר לפי איך שהעסק שלי מתרחב. החיסרון, אני מניח שאם אני אקח משרד באופן קבוע ואני יודע בדיוק איזה משרד אני צריך, בסוף בעלויות אני יכול לעשות זה במחיר יותר זול, אני מניח.
לא בטוח.
אוקיי.
זה בדיוק.
או מחיר למטר,
לא
נגיד.
לא בטוח. אוקיי. קודם כל, ברגע שאתה סוחר משרד, בדרך כלל, הגמישות שאנחנו מאפשרים, היא לא בהכרח ניתנת על ידי, נקרא לזה, בעלי נכסים. הסחירויות הן יותר לטווח גדול יותר, ארוך יותר. וברגע שאתה מחשב את כל העלויות, וכל, אנחנו בארץ ישראל, המחירים עולים פה ברמה לפעמים הרבעונית, אנחנו רואים את המדדים שעולים והמחירים שעולים, כל הדברים האלה הם לא נגלים לעינו של הלקוח שיושב ומשלם בעצם מחיר אחיד על הכל. אז לא בהכרח, ואנחנו דווקא רואים, ואני שנייה אחת, אני מבינה את השאלה, אבל אני קצת אגיד הפוך מכך, כן. אנחנו רואים מגמה של לקוחות גדולים יותר ויותר, יותר ויותר בסגמנט אנטרפרייז, לקוחות ממש קורפורט אמריקאים, שעוברים עלינו בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה, והולך ומתפתח בכל העשר שנים האחרונות, עוד ככה לפני הקורונה, מזהים את ההתפתחות הזאת של ה-all in one, הרצון הזה לקבל את הכל בקורת גג אחת, בלי להתעסק, אנחנו קוראים לזה no hassle, כן. בלי להתעסק בכל כל הרבדים של שעסק צריך להתעסק בו, בירוקרטית, לוגיסטית, ואפילו HR-ית נקרא לזה. אז לא בהכרח.
לא, לא, אני בסדר, אני בתור מי שחווה את זה, כשהקמתי חברה, זה היה גם משמעות. אתה יכול לקחת חדר, ואחרי זה עוד חדר, ולפי עמדות. אני חושב שאחרי הקורונה זה עוד יותר מעניין, כי העבודה מהבית היא כזאת, והרבה חברות מאפשרות לעבוד מהבית, ואז בכלל אפשר לנהל את מספר העמדות. בעצם אפשר לזכור פחות ממה שצריך לכלל העובדים, ולשחק עם זה גם כן. ועד כמה באמת חשוב היום לעובדים להיות במקום שבו יש עוד חברות אחרות, מה שנקרא, האלמנט החברתי במשרדים המשותפים.
שאלה מצוינת. אנחנו מזהים שככל שהעבודה נעשית יותר דיגיטלית, ובוודאי נדבר תכף על ה-AI, איך הוא קשור לכך, אנשים מחפשים יותר קהילה. המשרד של העתיד הוא מקום של רעיונות, של תרבות, של חיבורים, של אקספיריאנס, ואנחנו מזהים את זה בכל חללי העבודה שלנו הפרוסים בארץ. אני חייבת להגיד, עשינו איזשהו מחקר בסניפים שלנו באירופה, ונתגלה שהצעירים עד גיל 30 מוכנים להפריש עד 5% מהשכר שלהם לטובת הישארות בקונספט הזה של חללי עבודה משותפים, וכל החוויה והרעיונות והתרבות והחיבורים זה פרייסלס. ואנחנו רואים את זה, זה הולך וגדל. למרות כל השינויים, אנחנו רואים איך קיימת סביבת עבודת אי-וודאות, שזה מחזק, זה דווקא מחזק את כל נושא תחום חללי העבודה.
כן, זה גם סוג של נטוורק מסוים, כלומר חלל עבודה עם כמה חברות, וזה לא רק סטארט-אפים, זה חברות אחרות, אז אתה בעצם פוגש אנשים אחרים, זה לפחות הייתה החוויה שלי.
חלוטין.
ולאלה שלא בלי בני זוג, אז זה גם הזדמנות לפגוש את בן בת הזוג.
אנחנו רואים גם את זה. אנחנו רואים את זה, אנחנו הכי אוהבים לראות, ואנחנו רואים את זה לא מעט בשנים האחרונות, חברות שמתחילות ממשרד בודד, ולאט לאט גדלות, ומתפרסות אפילו על חצי קומה וקומה, זה סיפור הצלחה שאנחנו מאוד אוהבים אותם, וזה היכולת שלנו בעצם, לעשות את הסקלביליות הזאת, את היכולת לקטון, היכולת לגדול, ב-no time.
עכשיו, הסיכון הגדול עליכם, קראתי שאתם לוקחים או שוקלים לקחת גם מתחם בביון, מי שלא מכיר, כרגע זה המגדל הכי גבוה בארץ, עד שעזריאלי החדש יעקוף אותו במעט, אבל על גבול גם גבעתיים תל אביב. את צריכה לקחת שטח, ובעצם את צריכה לחשב מה הפוטנציאל וכמה תוכלי באמת להזכיר אותו הלאה. כמה נכון. לקחתם שם, אם מותר לשאול או...
בטח, בטח. Okay. אז ביון, באמת, זה יהלום שבכתר שלנו, אנחנו נרגשים לקראת הפתיחה בינואר הקרוב, זה ממש, the clock is ticking, כמו okay. שאומרים. זה ממוקם בין תל אביב לגבעתיים, פרויקט מאוד משמעותי ויוקרתי של תידר. מתחם, אנחנו לקחנו שם מתחם שמסתרע על 10,000 מטר, ובעצם זה מגוון פתרונות, הוא יאפשר מגוון פתרונות ממשרדים פרטיים ועד סוויטות רחבות ידיים לחברות גדולות יותר, לאונצ'ים גדולים, כמו שאמרתי לפני כן, חדרי ישיבות להזכרה, וכל זה בעצם תחת בניין שהוא מזוהה כמתחם מיקסט יוז, כוונה שהוא משלב עבודה, לייפסטייל, אירוח, מרכז כנסים, בעשרת אלפים מטר האלה, וכמו שאמרת, איך אתם מתכננים מראש דבר כזה, אז אנחנו מראש מחלקים את השטח העצום הזה גם בעצם למתחם אירועים מאוד גדול, כ-5,000 מטר מתוך זה יהיה לאירועים, אני חושבת שזה יהיה בין הגדולים באזור המרכז, וכל זה באמת לתת את אותו one-stop shop, את ה-all-in-one מעטפת כללית, שתיתן גם כמובן לחברי המגדל הענק הזה, וכמובן לכל הלקוחות באזור המרכז, וגם לכאלה שרוצים לשלב.
כן.
פה היופי גם, בעצם אתה יכול להיות לקוח של ביונד לצורך העניין, ועל חלק מהעובדים שלך בחיפה, אז אתה יכול לאפשר להם להיכנס למתחמים של מיינדספייס בחיפה, כן. או בקריית אונו, או בכל אחד מהסניפים שלנו.
אז הוא באמת שאלתי הבאה, כי המיקום של ביונד זה ברור, זה ליד הרכבת, ליד איילון, ליד הרכבת הקלה, מיקום מושלם, ובטח להייטק התל אביבי, ובכלל למי שרוצה להיות במה שנקרא בתל אביב. במקומות אחרים...
ואני חושב גם עם מתחם וולנס וכושר ובריכה, באמת כאילו כמו ש...
לעבור לגור. ובמקומות אחרים, ציינת קריית אונו, או נגיד יש לכם בצפון, זה משתלב עם זה שבעצם אפשר להגיד לעובדים, אל תיכנסו לגוש דן, תישארו בחוץ, תעבדו מהמתחם?
בהחלט, אז אנחנו רואים את זה בייחוד בסניפים שלנו בתל אביב, שהחבר'ה הצעירים, המפתחים יותר, רוצים להישאר באזור, אם זה רוטשילד אחד העם, ואז בעצם ההדקווטר יושב לצורך העניין בהרצליה פיתוח, או ברעננה, בסניפים שלנו באזור השרון, אז הם מאפשרים. ההדקווטר יושב במשרדים הגדולים יותר באזור השרון, ומאפשרים לחדר שניים להגיע בעצם לתל אביב, שזה יותר בקרבת המגורים של אותם העובדים. זה שוב היכולת הזאת לשלב בין מגוון האתרים, בגיאוגרפיה, וגלובלית גם. תוך ענן, אם אתה נוסע לברלין מחר בבוקר, או לוורשה, אז אתה יכול להיכנס לכל אחד מהמתחמים של מיינדספייס. שוב פעם.
אז אם אני מנוי בעוד השרון, אני יכול להיכנס לאחד העם.
לגמרי.
אוקיי.
ברגע שאתה לקוח של מיינדספייס, כן? אוקיי. זה בדיוק אחד החופשות
אז כלומר, המשמעותיים. אם זה חברה
לא
שמפצלת...
בחול, כמו שאמרתי.
כן, אז אם זה חברה שמפצלת, אז בעצם כשהיא רוצה להתכנס ביחד, היא לוקחת חדר ישיבות או מתחם אירועים ומביאה את כולם.
בדיוק. והיא זכאית לכך בעצם כי היא לקוח שלנו. בכל כן. אחד מהסניפים שהיא לקוח, אז היא יכולה לאפשר... אנחנו מאפשרים בעצם גישה לכל יתר החללים המשותפים שלנו, המשרדים המשותפים שלנו בארץ ובחול, בכל ה-50 אתרים.
טוב, זה גמישות, צריך להוסיף את האלמנט הישראלי שלא קיים במקומות אחרים, אבל יהיה יותר ויותר קשה להגיע למקום העבודה בעתיד. זה העתיד התחבורתי שלנו, בוא נבין את זה. ולכן פתרונות כאלה גם כן, צריך להתחיל להבין את העובדים, אי אפשר להגיע מחיפה לתל אביב כמו פעם, ובטח אי אפשר להגיע מעוד השרון. אולי כשיהיה מטרו, מתי את מעריכה? 30 שנה או 20 שנה?
לא יודעת אם נחיה.
זהו, שנהיה בריאים, אבל טוב לחלום. קרן שטוף סגל. תענוג לדבר, מנכלית מיינדספייס ישראל.
תודה, שיהיה יום טוב.
שבוע נעים, ביי. אנחנו עוסקים הרבה בתוכנית באתגר החרדי, בגלל שהוא אתגר. בוקר טוב לדוקטור הילה אקסלרד, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה החרדית במכון אהרון באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מחקר חדש שהוצאתם, בעצם פרסמתם בכנס השנתי של המכון שנערך השבוע, מתאר את זה כסוג של פצצה מתקתקת את האתגר החרדי?
כן, נכון מאוד. אנחנו רואים שהקבוצה החרדית בישראל הולכת וגדלה. כמות התקציבים שהם מקבלים מבחינת תקציבי רווחה עולה יחד איתה, וברור שהמצב הזה לא יכול להחזיק.
כן, ואני חושב שאחת המסקנות, אולי נדבר על מספרים. יש מספרים כמה משפחה חילונית או דתית מסבסדת משפחה חרדית?
יש המון מספרים במחקר שלנו, אולי ניקח מספר אחד, יש כן. הבדל של 7,000 שקל בנטו, בין כמות המיסים שמשלמת משפחה יהודית לא חרדית, למשפחה חרדית.
כן.
וההבדל הזה הוא כמובן שקלול של כל הקצבאות והטבות שמקבלות שתי הקבוצות, והמיסים שהן משלמות. כלומר, בנטו, גם משק בית חרדי, גם משק בית יהודי לא חרדי, וגם משק בית ערבי, משלמים יותר ממה שהם מקבלים, לעומת החרדים.
ודמוגרפיה זה דמוגרפיה, זה אומר שכמובן זה ילך ויגדל, כלומר הנטל הזה על הגב של מי שעובד יותר, והטענה העיקרית שלכם שאי אפשר בעצם, המסלול החרדי הוא ש... פתרונות הגיוס, בוא נגיד ככה, הם כאלה כרגע שדוחפים את הגברים החרדים לא לעבוד?
המדינה עושה שני דברים. מצד אחד יש חוק גיוס לכולם, וכביכול כולם אמורים להתגייס, אבל מהצד השני התמריצים שקיימים בעצם גורמים לזה שהקבוצה החרדית מעדיפה שלא לעזוב את הישיבה, לא להתגייס ולא לצאת לעבוד. אז יש פה איזה מין ספירה כזאת, שביד אחד מנסים לעשות משהו וביד השנייה מתמרצים לעשות הפוך. אנחנו הסתכלנו מה קרה בעשורים הקודמים כשתעסוקת גברים כן עלתה, תעסוקת גברים חרדים. וראינו שמה שהוביל את זה היה קיצוץ מאוד מאוד משמעותי בקצבאות.
בתקופה שיאיר לפיד היה שר אוצר בממשלת נתניהו, אם אני זוכר נכון.
כן, ועוד אתה... קודם, כשנתניהו היה בעצמו שר אוצר.
עוד 20 שנה אחורה, יותר מ-20 שנה.
והתהליכים האלה היו תהליכים חיוביים והם נמשכו. הייתה עלייה בתעסוקה בכל קבוצות האוכלוסייה, גם נשים ערביות, גם נשים חרדיות וגברים חרדים. ומה שראינו, בוא נדבר שנייה על החרדים, כן. שאצל נשים חרדיות עלו מאוד שיעור התעסוקה, הצטמצמו לגמרי הפערים בינם לבין חילוניות, וגם ההכנסה מאוד עלתה. כישורי ההשכלה של הנשים החרדיות עלו. כן. ואצל הגברים החרדים, הם נכנסו לתעסוקה, הייתה עלייה מאוד משמעותית בשיעורי התעסוקה שלהם, אבל ההשכלה שלהם היא נשארה כפי שהיא הייתה. ולכן כשהם נכנסו לשוק העבודה, הם נכנסו ללא מיומנויות, וההכנסה שלהם הייתה יחסית נמוכה. אז אם אנחנו מדברים על שילוב איכותי, השילוב של אנשים החרדיות היה הרבה יותר מוצלח מהבחינה הזאת, שהצלחנו להכניס אותם לעוד ענפי תעסוקה, ולספק להם שכר הוגן ולצמצם פערים, ואצל הגברים החרדים לא הצלחנו לעשות. אז היה כאן קצת פספוס.
ונייר המדיניות שלכם פורסם בכנס שלכם השבוע, בסמיכות זמנים מתוזמנת להפליא עם פסיקת בגץ בסוף, שכן מטילה מגבלות בסוף על מי שלא מתגייס. האם להערכתך זה ידחוף אוכלוסייה חרדית גם לכיוון שוק העבודה, או שזה לא שייך?
תמריצים כלכליים עובדים, כלומר, כשאנחנו רואים את זה בכל האוכלוסיות, כשיש סנקציות או קשיים על חברה מסוימת, היא מגיבה בהתאם ומשנה התנהגות. אבל אני חושבת שאחת הבעיות שיש היום, שגם כשמדברים על תיקונים או שינויים בחוק הגיוס, עדיין מדברים על החיבור הזה, כן. שבין תעסוקה וגיוס וישיבה. מה אומרים? אומרים, כדי לקבל דחיית שירות צבאי, אתה צריך ללמוד תורה. אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול לקבל הכשרה מקצועית, אתה צריך עד גיל 26 ללמוד תורה. אנשים שרוצים לא להתגייס, נשארים בישיבה. וכל הדיבורים גם היום על חקיקת חוק גיוס אחר, ממשיכים לשמר את הקשר הזה. וכאן הפגיעה בשוק העבודה. ולכן אנחנו אומרים שצריך לנתק את הקשר. מצד אחד, אנחנו חושבים שכולם צריכים להתגייס. אבל מצד שני, אם הצבא לא מגייס, מאיזושהי סיבה,
שיכול לעבוד.
התוות שאתה שולל מאנשים לא צריכות להיות קשורות לשוק התעסוקה. אתה יכול לשלול התוות שקשורות למחיר למשתכן, התוות שקשורות לארנונה, לסבסוד מעונות, אבל אל תטיל כל מיני מגבלות על היכולת לעבוד והיכולת ללמוד הכשרה מקצועית או אחרת.
וכמובן נציין ששיעור נשים במגזר החרדי שעובדות הוא אפילו גבוה יותר מכלל האוכלוסייה, אם אני לוקח גם את האוכלוסייה הערבית, אז שם המצב.
הם מאוד מאוד דומים ליהודיות לא חרדיות, כן. בקבוצות גיל מסוימות אפילו מעל. נשים חרדיות, תהליך מדהים, וגם המדינה עזרה לזה, הכניסה לימודי טכנולוגיה לתוך הסמינרים, כן. אפשרה מסלולים נוחים מבחינת תרבותית, ועזרה בכל מה שיכלה מהצד שלה. הנשים החרדיות עשו את הדרך מבחינתם, ואנחנו רואים שינוי מדהים. יש עדיין דברים שאפשר לשפר, היקפי התעסוקה שלהם יותר נמוכים, יש עדיין פערי שכר, אבל בהחלט נעשתה דרך מאוד מאוד יפה וחיובית בהקשר של אנשים.
אני גם מתחבר לשיחה שהייתה לנו לפני כמה שבועות עם שמואל רוזנר, שכתב ספר על האתגר החרדי, ושם בסוף התשובה היא ככה ההנהגה החרדית רוצה שבדיוק שזה יהיה, שזה יהיה עולם של אנשים שלא משתלבים כלכלית ולא משתלבים בצבא ונשארים כקבוצה מתבדלת, וזה הקונפליקט הגדול שיש פה, לא יעזור שום דבר.
אני מסכימה, ויש פער מאוד מאוד גדול בין אנשים פרטים בחברה החרדית ובין השכבה של ההנהגה הפוליטית הרבנית.
כן.
יש פער גדול, יש הרבה אנשים שכן מעוניינים גם להעניק לימודי ליבה לילדים שלהם וגם לעבוד ולהתפרנס בכבוד, ואיפשהו הדבר הזה נעצר ברמת ההנהגה.
וגם משהו שאני רוצה לנצל את המומחיות שלך, כי יש טענות לפחות מצד גורמים בממשלה שבסך הכל היקף התעסוקה של גברים חרדים כן במגמת עלייה. האם זה נכון או לא נכון?
והנתונים לא מראים את זה. אפשר להגיד שבעשור האחרון יש דשדוש, אז לפעמים זה 53 ולפעמים זה 54, אבל כרגע, או נגיד בעשור האחרון, זה סביב 50-53% תעסוקה אצל הגברים החרדים. חשוב להגיד שגם כשהם עובדים, העבודות הן הרבה פעמים לא איכותיות, בגלל שהם באים בלי קישורים לשוק העבודה. הפעם האחרונה שראינו איזושהי קפיצה בשיעורי התעסוקה של הגברים החרדים הייתה, כמו שהזכרת קודם, בתקופה של לפיד היה שר אוצר. ואז אפשרו לגברים חרדים, אני חושבת שזה היה בגיל 22, לעזוב את הישיבה מבלי הכרח להתגייס לצבא. ואז ראינו עלייה משמעותית, קפיצה משמעותית ביציאה לשוק העבודה. וזה בעצם מחבר אותנו למה שדיברנו קודם, ששינויי מדיניות עובדים. וכשהמדינה רוצה לעשות שינוי בכיוון מסוים, יכולה להפעיל צעד מדיניות בכיוון הנכון, וזה יכול לעשות
כמובן שכל עוד, כן, כל עוד הקונסטלציות הפוליטיות לא מאפשרות את זה, אף אחד לא נוגע בזה, ומעניין ש... בעקבות גם הכנס שלכם השבוע ובגץ, הנושא על הרבה יותר חזק לשיח, לכותרות, לרשתות, אין ספק שכן. ובעיקר צריך מודעות. אז אני קודם כל מברך.
בשנתיים האחרונות, כל פעם שיכולת לדבר על זה, זה היה איכשהו אקטואלי. תמיד היה משהו שאלה את זה שוב לכותרות.
זה מאוד פשוט. אנשים מסתכלים פה על עתיד המדינה, וקודם כל צריכים אנשים בצבא, אז זה עולה משם. גם האבסורד שאמא ממוצעת חרדית יכולה לישון טוב בלילה לעומת אמא חילונית או דתייה. והדבר השני הוא כמובן הצורך הכלכלי פה להחזיק מדינה בקונסטלציה כל כך מורכבת, כשפלח, בוא נגיד, נתח גדול מאוד מהתושבים שהולך וגדל כל הזמן, פחות נוסעים בנטל בשעון המתה, מתישהו זה יתפוצץ, אז גם ההגדרה של פצצה מתקתקת, זה גם מבחינת הנושא הזה יתפוצץ בסוף, זה ברור לגמרי. דוקטור הילה אקסלרוד, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של חברה חרדית במכון אהרון באוניברסיטת רייכמן. תודה על המחקר, תודה על השיחה הזאת.
תודה,
שבת שלום. כן, אפשר להגיד שהשיר הזה מתאר את החוויה וההוויה הישראלית בתוך שיר אחד. דמייך זועקים עכשיו דממה בסוף הקרב, סודי סורייך תגלי את האדמה שלי. אבל גם האופטימי, שדותייך מדברים עכשיו לבלוב בלב הסתיו וצוד פלייך תגלי את האדמה שלי. המילים של אלון פרט, הלחן של אסי מנדל. בוקר טוב לדורית רובני.
בוקר טוב.
בוקר טוב לדודו זכאי.
בוקר אור.
בוקר טוב דודו.
בוקר טוב.
תכף נדבר על ההיכרות של שניכם, כי אני יודע שאתם מכירים קצת. קודם כל, דורית, המלחין אסי מנדל, יש קרבה?
מנדל, כן, הוא הבן שלי. בני הצעיר והטוב והמוכשר.
אז איך, מה שנקרא, הצעירים יודעים להלחין זמר עברי קלאסי של פעם? כן, אני מקווה שלא יסכלו אותי כשאני אומר את זה.
לא, זה יפה. זה כבר אמרתי שאחת המחמאות שאסי קיבל זה שהוא כתב שיר נוסטלגי, אבל טוב. אז זה בסדר. אם אתה עוד אומר קלאסי, אז בכלל.
זה קלאסיקה ללא ספק. אולי גם בגלל הקולות שלכם, דודו, גם המילים פה מדברות חזק מאוד, נכון?
נכון מאוד, ואני לא חושב שזה כל כך נוסטלגי. אני חושב שזה שיר שהוא מאוד מעודכן. למצב שלנו בשלוש שנים האחרונות לפחות, אז יש פה גם, זה לא כל כך סוד, האיסורים הם לא כל כך סוד לצערי הרב, והפריחה היא בטח באביב, אצלנו היא פריחה כל הזמן, אבל כל אביב, אבל אני חושב שגם הפריחה, לפחות בעוטף, אפשר לדבר על הצפון עוד, אבל לפחות על העוטף, אז הצמיחה והפריחה הם דברים אקטואליים מאוד, זה דברים שקורים עכשיו.
כמה זמן עבר מאז ששיתפנו פעולה באלבום לילות? אגב, אלבום מומלץ מאוד למי שפשוט להיכנס לאחת מהזה. כמה שנים עברו?
48, משהו כזה, לא דורית?
כן,
משהו
כן, כזה. כן, הרבה, הרבה.
דורית אחראית על הספירה.
כן, כן, 49 כמעט, כי...
וואו.
כי כן, כי אני... הבן הבכור שלי היה אז בבטן שלי, ו... והיום הוא בן 48, אז...
אז זה המספר, שזה מדהים. ובסך הכל, זה גם, יש שם שירים, מה שתקע, מוכרים יותר שביצעתם ביחד ופחות. יש שם, הרוסייה זה משם, נכון? אם אני זוכר, שזה גם
כן.
ממליץ למאזינים אחר כך להיכנס לשיר אחר לגמרי. אפשר לומר, לגבי שניכם, שיש לכם סוג של קול מזוהה. כלומר, כשאני שומע את דודו, או שאני שומע את דורית, אני ישר יודע שזה אתם. כמי שלימדה פיתוח קול, או מלמדת עדיין, אני לא יודע, זה
מלמדת,
משהו...
כן.
זה עדיין משהו שכדאי שלזמר או זמרת יהיה משהו מובחן, קול שלו?
בטח. אני בטוחה שאתה מכיר זמרים שאתה שומע, אז אתה אומר, זה כמו של זה או כמו של זאת. אז זה מאוד חשוב שכל אחד יהיה עם קול קולו שלו.
אני נוסטלגי או שזה היום יותר קשה לזהות ששומעים שיר לעומת פעם שברור לי לגמרי דודו זכאי, יורם גאון, דורית ראובני, מזי כהן?
לא, היום לא כותבים פשוט את השירים שכתבו לנו. אז הנה אתה רואה, אז אנחנו קיימים בשביל להמשיך את הנכסים האלה. ובסופו של יום המטרה היא ששירים שאנחנו מקבלים ומקליטים שישארו, שזה לא יהיה משהו אופנתי שמגיע ובא והולך, אלא שישאר לתמיד. זה...
דורית, אל תצפי לכאלה דברים, זה קצת מוגזר. האופנות מתחלפות.
אני לא בטוח, כי תראה, שירים שלכם מושמעים כל הזמן.
כן, שירים נשארים. זה נכון, ששירים נשארים... כל בן אדם עושה לו איזה אוסף שירים עד גיל 30 בערך, ואחר כך הוא חי עם זה עד סוף חייו.
נכון.
אבל אתם רואים
זה, זה המצב.
כן, אבל... ולפעמים מחדשים, אני לא יודע...
ומחדשים, בטח שמחדשים. מנסים לפחות. אבל אתה יודע, היום קשה. הזמרים הוותיקים ברדיו מעט משמיעים אותם. זה לא בדיוק... גם כשמוצאים דברים חדשים, זה קשה...
תראו,
לא ישמיעו אותם הרבה.
כשאתם הייתם צעירים, אתם דחקתם את רגליהם כנראה של יותר ותיקים, כנראה שזה גם חלק מזה. אני שמח אבל לראות שאתם מופיעים ביחד. זה מופע משירי שייקה פייקוב, זה קורה? כי אני זוכר שהיו הכנות לזה.
נכון.
לא, אנחנו מופיעים כבר כמה שנים במופע לילות, שזה מופע שהוא בנוי על המופע שעשינו לפני 48 שנה, לקום בשש בבוקר. וכמובן שהוספנו לו כל אחד את השירים שהוא צבר לאורך 49 שנים, אז כן, אז הוספנו שירים שצברנו. ועכשיו אנחנו עושים מופע חדש, שהוא מוקדש שייקה פייקוב, שהוא נפטר לפני מספר חודשים, ושייקה הוא מלחין מאוד מאוד מגוון, השירים שלו... באמת מופיעים, הופיעו בהרבה פסטיבלים, וזכו בפסטיבלים, ומאוד מוכרים, והקהל אוהב אותם, ואני באופן אישי גם הייתי בחברות טובה עם שייק כל השנים.
עוד מחייכי לי בשירים, אם אני זוכר.
שלו, מחייכי לי בשירים, נפגשנו שוב, חוף ירדן, טוב.
אבל המופע, אני רואה תאריכים כבר, אז אומר שזה מופע שמתקיים, אני רואה במאי, בגרי, ביהוד, וגם באלמה, בזיכון, זה קורה.
נכון, אנחנו
מתחילים
אותו במאי.
16 למאי ו-22 למאי.
האתגר שלכם, יש הרבה שירים שהקהל רוצה, גם שלך, גם שלך. איך מחליטים בסוף מה נכנס? מתי מביאים שיר חדש לעומת שירים מוכרים? איך מאזנים בין הרצון הזה? בואו תשמעו משהו חדש שלא שמעתם.
קודם כל בטוח שעכשיו הדואט החדש יהיה במופע. אנחנו באמת נותנים את כל הכבוד לשייקה פייקוב, שאגב הנה דוגמה ל... מלחין וכותב שנשאר עד היום.
נכון.
עם שיריו. ואנחנו ככה קצת לקראת סוף התוכנית נעשה כל אחד שיר שמזוהה ושקל רוצה להקשיב לו ולשמוע אותו שוב ושוב ושוב. אבל נראה, נקווה שתראה, זה, איך אומרים, ב-16 למאי בגרי, כן. זה יהיה פעם ראשונה.
אי, נהדר.
אז אנחנו נבדוק את זה, כמו שבדקנו את ההופעות הראשונות שעשינו ביחד, שקהל מתגעגע אליהם.
תראה, אני מאמין שקהל שמכיר את השירים ששייק, את הלא שירים חדשים.
נכון.
כן. שירים שאולי בוצעו בביצועים שונים, ובוודאי שבוצעו גם בביצועים שונים, גם בביצועים שלנו, כי שייק כתב גם לדורית וגם לי. אז אני מניח שהקהל ייהנה לשמוע בכל מקרה את את השירים והצטרף, כי שייק, אתה יודע, הוא כתב הרבה שירים על הארץ הזאת.
כן.
הוא אחד המאהבים הגדולים של הארץ הזאת, ואני חושב שעכשיו זה גם, אני מקווה שבתוך כל הרעשים והפילוגים והוויכוחים הגדולים, יש דבר אחד שעליו, אני חושב, יש רוב גדול שמסכים, וזה אהבת הארץ, ובסדר.
אהבת הארץ, המילים, המוזיקה, אתם רואים שגם שירי להקות צבאיות הם עדיין חזקים, ונכסי צאן ברזל, הם נכסי צאן ברזל, גם כשחולפים 50 שנה.
זה נכון.
לא יאומן שזה 48 שנה מלילות. אני הייתי חייל ודורית הופיע עם איזה הרכב שקראו לו סודות ירוקים, וזה התחילת שנות ה-80, וזה נראה לי כאילו, אתה יודע, נראה לי לא מזמן, הייתי שם, אתה יודע, זה מדהים. שמח מאוד על השיר החדש, שמח מאוד על המופע שלכם. דורית ראובני, דודו זכאי, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
תודה לכם. שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום. יש לנו הרבה אתגרים במדינה, ואחד הדברים שאני פחות אוהב זה שאנשים שהם במשרות, זה יכול להיות משרות ציבוריות או אחרות, שאומרים צריך לעשות, צריך לעשות, אני תמיד אומר, אז תעשו. אבל בואו נדבר עם אנשים שעושים. שלום לאוריאל פרמן, מנכ"ל נורטרה, מרכז על-אזורי לקידום הייטק בצפון. שלום אוריאל.
אהלן, בוקר טוב יורם.
אני מבטא את השם נכון, אוריאל?
כן, כן, אוריאל פרמן.
מצוין. שזה הכי חשוב, תספר על נורטרה קצת.
כן, אז קודם כל הסיפור על נורטרה מתחיל כאילו בסיפור האישי שלי.
יאללה, בוא נלך משם.
כן, אז אני תושב הצפון, מאשדות יעקב, ליד הכינרת, ואני כבר 23 שנה בעולמות ההייטק, שבשמונה שנים האחרונות עברתי מההייטק הקלאסי להתעסק באמת במנועי צמיחה, מנועי צמיחה לעולמות ההייטק ותעשיית תירת הידע, בעצם בשמונה שנים האחרונות, אחד המייסדים של המרכז כנרת לחדשנות, שלימים הפך להיות למרכז הקליימטק, אחד המשמעותיים בארץ, ובשנתיים האחרונות, ממש בטיימינג מדויק, בוא נקרא לזה ככה, בעצם הקמנו את נורטרה, שזה חברת בת של המרכז כנרת לחדשנות, ומכון מחקר שמיר, ואינובלי, כל הגופים המאוד משמעותיים בצפון מזרח הארץ.
אז זה זרוע ממשלתית? הזה, זרוע ממשלתית או זרוע פרטית?
זה זרוע פרטית כשיש לה מעורבות ממשלתית מאוד משמעותית. בעצם רשות החדשנות הובילה מהלך מאוד מאוד נחוץ לתעשיית ההייטק בישראל, והקימה מנגנון שנקרא מרכזי חדשנות, כמו יש הרי חממות ואקסלרטורים וכל מיני גופים. היא הקימה בעצם בשנים האחרונות מרכזי חדשנות, כבר פרסה 13 בארץ, כשבעצם מרכזי החדשנות האלה מהווים מנועי צמיחה באזורים גיאוגרפיים או דמוגרפיים, כדי לחזק את ההייטק הישראלי, בעיקר מחוץ לתל אביב, בוא נקרא לזה ככה.
כן. אז בעצם נורטרה, בעצם אתם מוקמים ממש, אני לא יודע אם זה תזמון טוב או לא, לא טוב, אבל בעצם בתקופה של אי ודאות, ככה, עם מלחמת אוקטובר.
כן, כן, ואני חושב שזה, הטיימינג הוא מאוד מאוד טוב, כי אחד, בסופו של דבר, היום ההייטק הישראלי נחוץ לחמצן ולסיוע נכון ומדויק, כדי לשרוד ולצמוח בתקופה מאוד מאתגרת. ואם ניקח ונסתכל קדימה, כלומר, אנחנו בעצם מסתכלים בשני רבדים, ברובד של העתידי, של איך אנחנו תומכים ב-early stage startups ויזמים צעירים שבסופו של יום זה העתיד. כלומר, צריך לבנות את היזמים שבשנים הקרובות הם יהיו המנועי הצמיחה של ההייטק בישראל. ומצד שני, גם ברמה הגיאוגרפית דמוגרפית, איך אנחנו תומכים באזור הצפון, שמן הסתם חטף מכה לא קטנה באופן כללי, ובפרט בעולמות ההייטק ותעשירת עתירת הידע.
כן, אז יש דוגמאות לדברים שקורים בכל זאת במציאות הזאת?
כן, לגמרי. בעצם רשות החדשנות עם מרכזי החדשנות וכמובן נורטרה, בעצם, אני אתן דוגמאות מהצפון כמובן.
כן.
בעצם בנינו כלים בשנתיים האחרונות, הכלים של נורטרה מבוססים על 8 שנים של עשייה ותשתיות שבנינו, שמאפשרים לנו לתמוך בחברות הייטק ישראליות, אפילו לפתוח שלוחות חדשות של הייטק בפריפריה, אפילו בימים מורכבים כאלה. לדוגמה, פארלל ויירלס, איזושהי חברה שהבייס שלה הוא בכלל במרכז, ופתחה פה סייט שאנחנו מלווים כבר כמה שנים, עוזרים להם להשיג מענקים ממשלתיים, עוזרים להם בגיוס כוח אדם, בהרחבת משרדים ומעבדות, כל מיני דברים כאלה, שהיום זה כבר סייט של קרוב ל-60 איש וגדלים. ויש עוד דוגמאות, כמו סייט שמתהווה לו של סייבר רק שהפכו לפלו אלטו, והרבה דוגמאות נוספות. כמובן עוזרים לסטארט-אפים ב-early stage, בתוכניות אקסלרציה, והנגשנו עכשיו מענקים בסדר גודל של 2 מיליון שקל לחברות ששבו לקילומטר 0-9. כלומר, כל מיני כלים שמתעסקים בכוח אדם, בתמריצים ומשאבים, בתשתיות, שבסופו של דבר זה הבני בניין העיקריות, כדי גם להצמיח הייטק וגם להשאיר אותו פה במרחב.
כן, יש גם האתגר, באמת ראינו מה קורה בתקופת מלחמה, הגליל העליון המזרחי בעיקר, נעשה מאמץ שזה יהיה מעצמת בירת הפודטק הישראלי, וכשהתחילה המלחמה הרבה חברות התקפלו, ובאופן טבעי אני חושב אי אפשר לבוא אליהן בטענות, וירדו דרומה. זה משהו שהוא קורה גם כן? אתם רואים את התופעה הזאת עדיין בסיבוב הזה של חברות שמרימות ידיים?
אז תראה, כרגע בסיבוב הזה, למען האמת ראיתי את זה פחות, במלחמה ממש הבאנו סוג של, היינו סוג של מדרון אחורי, שממש קלטנו חברות וחוקרים כדי לתת להם מענה זמני, שוב, המטרה שלנו בסופו של דבר להחזיק, להיות חלק מ... ולהחזיר את הפודטק למה שהוא היה לפני המלחמה. אבל עדיין יש איזושהי נראה, כרגע פחות, כי עוד פעם המכה הגדולה כבר קרתה, ועכשיו אנחנו בשלבים של שיקום וצמיחה, גם באזורים האלה. בסוף הצפון כולו חטף מכה, ללא ספק המכה הרבה יותר רצינית קרתה בקו עימות, אבל מרגישים את זה ממש לאורך כל הצפון.
והזכרת קליימטק, שזה בעצם תעשיית טכנולוגיה שנוגעת לשינויי אקלים ובכלל אקלים, זה משהו שהוא בפוקוס שלכם עכשיו?
כן, לגמרי. נורטרה, בסוף אני באתי ונולדתי מתוך מרכז כנרת לחדשנות שמתמחה בעולמות הקליימט. היום אני עושה גם בעולמות הסייבר, מדיקל, יש קצת דיפנס. בסוף אני, המטרה שלנו בנורטרה זה להביא הייטק לצפון, נקודה. כלומר שלכל אחד שגר בצפון המדהים הזה, 30 דקות מביתו, יוכל למצוא איזשהו פוטנציאל תעסוקתי בעולמות ההייטק והתעשיית עתירת הידע. ספציפית לגבי עולם הקליימט טק, הוא נוגע בהרבה תחומים, חקלאות, מים, מזון, אנרגיה, סביבה, אקלים, בדיוק כמו שציינת. אבל בסופו של יום, כל התעשייה הזאת היא סדר גודל של 10% מההייטק הישראלי.
כן.
כלומר, אנחנו בצפון צריכים להוביל מהלכים שבסוף יביאו יותר הייטק ויותר הזדמנויות תעסוקה איכותית כדי שהצעירים יישארו פה והמשפחות הצעירות יבואו לפה.
כן, זה ציונות 2026 ללא ספק, והאתגר עכשיו הוא הרבה יותר גדול מאשר היה לפני כמה שנים כשהיה יותר שקט. אבל מצד שני, אני שומע ברקע את הציפורים ואת הציוצים, אנחנו עירונים מתגעגעים לזה, ואיפה אני תופס אותך עכשיו?
אתה תופס אותי עם הקפה של הבוקר במרפסת, אחרי שניקיתי את הבית, אז אשתי בכלל מרוצה.
זה עדיין אשדוד יעקב?
ולפני אימון. כן, עדיין באשדוד יעקב, אני כבר בעצם מגיל 10, אני גר פה ולא עזבתי, אני במסע שלי עברתי את הכל, עברתי שנים שהייתי עובד בירושלים ונוסע כל יום בכביש הביקה, אבל תמיד חוזר לעמק פה, ומה שנקרא, הייתי כמו הרבה הייטקיסטים שיש היום, שחיים סופי שבוע.
כן.
לאורך הדרך, ב-15 שנה האחרונות, זכיתי לעבוד מאוד מאוד קרוב לבית, ולעשות את הבלנסינג הזה בין החיים לעבודה, צורה הרבה הרבה יותר טובה, ועכשיו אני מנסה לעזור לאחרים להגיע למקום הנפלא הזה בחיים.
אז זה נשמע נפלא, אז קודם כל תודה רבה על פועלכם, זה מה שנקרא, זו הציונות וכאלה שעושים. אוריאל פרמן, מנכ"ל נורטרה.
אם אני יכול רק עוד דבר אחד, ברור. אנחנו בתחילת יוני, בשני ליוני, בעצם עושים איזשהו אירוע גדול של הייטקיסטים אצלנו בבית המדע בצומת צמח, והייתי רוצה להזמין מפה את כל הייטקיסטים הצפוניים לבוא, להראות ולהיראות, כדי שנוכל להכיר ולאחד את הכוח הזה וגם להציג להם את ההזדמנויות העסוקה שיש פה במרחב.
כן, נפלא. 2 ביוני, בית המדע בצומת צמח. תודה רבה, אוריאל פרמן, מנכ"ל נורטרה.
ביי, יום טוב.
1993, איזה שנה אופטימית יחסית זו הייתה בעולם. ברית המועצות התפרקה, אירופה, מזרחית, בעצם נעלמו הרעים כמעט, אנחנו היינו כבר עם הסכמי אוסלו ועוד מעט הסכם עם ירדן, והכל נראה יותר טוב. מציאות הרבה יותר מורכבת, וגם לאמירתים היו חלומות להקים נווה מדבר מודרני, להם יש נפט. בוקר טוב לו את דוקטור אילי רטיג, מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן.
בוקר טוב.
אתה איש הנכון לעזור לנו בסוגיות הנפט, ועכשיו קודם כל נתחיל עם איחוד האמירויות, בעצם מודיעים שהם עוזבים את קרטל הנפט אופק, וקרטל הנפט היותר גדול אופק פלוס.
נכון, החלטה דרמטית, הם שם כבר 60 שנה. בין הרקע לעניין הזה זה סיסוך מתמשך שיש לה עם ערב הסעודית לגבי מכסות הפקה. איחוד האמירויות כבר הרבה שנים מאיימת לעזוב את אופק. הרעיון של ארגון אופק זה שיש לו 12 חברות, יצואניות נפט, והמטרה היא לבסס את מחירי הנפט העולמיים. כשהמחירים מתחילים לרדת, אז הארגון אומר לחברות שלו, תפחיתו הפקה.
כן.
אתם יכולים להפיק יותר נפט, אבל תפחיתו כדי שיהיה מחסור, כדי שהמחיר יעלה שוב.
מה שנקרא קרטל, כן.
כן, כמו קרטל. הבעיה היא שאופק הוא לא קרטל מתפקד. אמנם יש לו 12 חברות, אבל רוב החברות שלו לא באמת עומדות בתחתיבים שלו. הארגון מבקש מהם להפחית הפקה, הם אומרים כן, כן, אנחנו מפחיתים, ובפועל הם לא, הם משקרים לארגון. ואז מי שלוקח את כל העומס עליו, זה ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. הם שתי המדינות היחידות באופק שבאמת מפחיתות הפקה. ואיחוד האמירויות הלך ונהיה מתוסכל מההסדר הזה, כי ערב הסעודית היא דה פקטו זאת שמנהיגה את אופק, זאת שקובעת את המכסות האלה. היום איחוד האמירויות נמצאת במצב שיש לה את היכולת הפיזית להפיק 4 מיליון חביות כל יום.
Mm-hmm.
היא רוצה בשנתיים הקרובות להגדיל את זה ל-5 מיליון חביות כל יום, כי יש לה איזו תפיסת עולם שאומרת שעידן הנפט תכף נגמר, ועדיף להוציא מה שאפשר כבר עכשיו.
Mm-hmm.
בפועל, אופק אומר לה, לא, מותר לך להפיק רק 3 מיליון חביות כל יום. מפסידה 25% מהיכולת שלה להפיק נפט, מאוד מתסכל אותה, והיא רוצה לצאת לדרך עצמאית. הסכסוכים האחרונים שלה עם ערב הסעודית, סביב תימן ונושאים אחרים, וסומלילנד, רק דחפו אותה עוד יותר לקבל את ההחלטה הזאת, ולהגיד, זהו, אני עכשיו חברה עצמאית באזור, ואני אקבע את מדיניות ייצוא הנפט שלי בעצמי.
כן, אנחנו רואים קשר אחר לגמרי גם עם מדינת ישראל, מהצד של אמירתים, גם אפילו עם חברות תעופה בזמן מלחמה, אבל כמובן עם מערכות נשק מישראל לשם, זה דברים שאתה יודע, היינו מדברים עליהם לפני כמה שנים, היינו צובטים את עצמנו.
נכון, היא מסרטטת לעצמה דרך משלה, היו גם כל מיני איומים שונים שאולי תעזוב את את ארגון המדינות האיסלאמיות, היו שמועות אפילו לגבי הליגה הערבית, אני לא יודע אם זה נכון, אבל היא בהחלט מנסה לייצר לעצמה דרך חדשה. היא צריכה גם להיזהר קצת, בכל זאת הגיאוגרפיה שלה היא מה שהיא, היא מוקפת במדינות המפרץ, והיא לא יכולה לבדל את עצמה מהן יותר מדי, שלא תבודד בסופו של דבר.
כן, לה יש גם את...
אבל הברית, זה סימן שהנה, אני עכשיו מתאמת ישירות איתך, את לא צריכה לתאם דרך אופק כדי לקבל ממני עוד נפט.
אז הייתי מצפה שבעקבות הפרישה הזאת, מחירי הנפט ירדו מציפייה שהאמירתים יזרימו יותר נפט. זה לא קרה?
בפועל, בטווח הקצר, אין לשינוי הזה משמעות, כי איחוד האמירויות לא מצליחה להוציא את הנפט שלה החוצה, או את רובו, בגלל המצור על הורמוז. אז כרגע מה שאיחוד האמירויות מפיקה, היא מנסה להוציא. אז אין לזה משמעות כרגע, אבל ברגע שהמצר ייפתח והמלחמה תיגמר, ההערכה היא שבשנה הקרובה איחוד האמירויות יגבירו את הפקת הנפט והייצוא במיליון חביות ביום. זה מאוד יעזור להוריד את המחירים ולספוג את הנזק של המלחמה.
יש להם גם צינור לכיוון פוג'רה, אם אני זוכר נכון, שבעצם יש להם יכולת להוציא קצת נפט, אני לא יודע עד כמה זה פעיל.
בערך חצי, כן, 1.2, 1.5 מיליון הם יכולים להעביר דרך הצינור הזה.
טוב, אז... בסך הכל מהלך, בטח בעיניים ישראליות, מהלך חיובי, למרות שזה אומר אולי שבאמת סעודיה והאמירתים מתרחקים, וכל מה שנוגע לנורמליזציה כלפינו, הסיכויים שהסעודים ינרמלו הולך וקטן.
נכון, יש תחושה כזאת שנוצרו פתאום שני צירים באזור. Mm-hmm. סעודיה מתחברת יותר לפקיסטן ולטורקיה ולמצרים,
כן.
ויוצרת איזשהו ציר מתחרה לאיחוד האמירויות, ישראל, הברית. אתה רואה את זה גם בכל הרעיון הזה של איימק, הרעיון הזה של מסדרון תשתיות,
כן.
שיחבר בין איחוד האמירויות לישראל, ועד כמה ערב הסעודית לא מתחברת לפרויקט, לא מקדמת אותו, רואה את זה בתור פרויקט אמירתי ישראלי, ואין לה איזה עניין לקדם את זה.
ולצערנו אנחנו צריכים אותם, מה שנקרא, גיאוגרפית זה עובר דרכם.
נכון, הגיאוגרפיה בסופו של דבר מצביק את תפקיד, אז... ההחלטה של איחוד האמירויות לצאת מאופק, יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. אז עבור ארצות הברית, זה אומר שאם ארצות הברית רוצה מאיחוד האמירויות שתשחרר עוד נפט כדי להפחית את המחירים, להקל על השוק, היא לא צריכה לעבור דרך סעודיה, היא יכולה לדבר ישירות עם האמירויות. עבור סעודיה זה פוגע בה, זה פוגע מאוד בארגון אופק, כי איחוד האמירויות היא המפיקה השלישית בגודלה בארגון, וזה אומר שאם אופק רוצה להיות קרטל יעיל,
כן.
שבאמת יש לו איזשהו משקל, הוא יצטרך עכשיו לתאם יותר עם רוסיה. את מה שנקרא אופק פלוס, כן. זה לא ארגון רשמי, זה פשוט תיאום בין אופק לרוסיה, זה אומר שלרוסיה יהיה יותר משקל בהחלטות של אופק עכשיו, כשאופק חלשה יותר.
כן, אם אני זוכר נכון, גם איראן חברה באופק, שזה גם מעניין.
נכון, זה אחת מהסיבות שאופק זה לא ארגון מתפקד. החברות בארגון, במלחמות אחת עם השנייה, גם פוליטיות וגם כלכליות, יש להם אינטרסים אחרים, ערב הסעודית בדרך כלל זו מדינה שחושבת רחוק. היא אומרת, אני לא רוצה שמחירי הנפט יהיו גבוהים מדי.
כן.
כי אם יהיו גבוהים מדי, אז הלקוחות שלי יברחו לי וישקיעו במימה וישקיעו ברכבים חשמליים.
כן.
אני רוצה לשמור על מחירי הנפט מאוזנים, איפשהו סביב 80 דולר. חברות אחרות באופק אומרות, על מה את מדברת? את יש לך המון כסף, המון נפט, את יכולה להחזיק עם 80 דולר לחבית, זה מסוים בשבילך. אנחנו צריכים מחיר כמה שיותר גבוה, אנחנו בקריסה כלכלית. אם זה ונצואלה, או אקוודור, או איראן, או תימן וכו', אז תמיד יש סכסוכים בתוך הארגון, ובפועל הם עושות מה שהן רוצות, רק אומרות לאופק שהן מתאמות את ההפקה.
עכשיו, הצד השני, ואתה יודע, השאלה שמעניינת אותנו, את האמריקאים ואת העולם, זה עד כמה המצור של ארצות הברית עכשיו על מצרי הורמוז באמת פוגע באיראן. מדברים על בעיה שלהם שאין להם איפה להחסן את הנפט שהם מפיקים כשהם לא יכולים להוציא אותו. ויש כל מיני הערכות שכמה שטחי יחסון יש להם, נפח יחסון לנפט הזה. יש משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון בשלל הידיעות שאנחנו מקבלים?
קשה מאוד לדעת. יש כאלה הערכות שאומרות שיש לה רק כמה ימים של יחסון, ויש כאלה שאומרים שיש לה שבועיים, וגם קשה לדעת מה זה אומר, שאם אין לה איפה להחסן את הנפט והיא מחבה את השדות, זה נכון שאתה לא יכול פשוט לחבות שדה נפט קונבנציונלי. ברגע שאתה עוצר את ההפקה, אתה מאוד פוגע בשדה. אתה חלק מהנפט שנשאר עדיין בתוך השדה, אתה לעולם לא תוכל להוציא יותר, כי אתה פגעת בלחץ הטבעי. יחד עם זאת, איראן תחת סנקציות נפט כבר 15 שנה. היא פיתחה את היכולות ואת הטכנולוגיות כדי לנסות להתגבר על זה. והבעיה של איראן היא אותה בעיה כמו של עיראק וכווית וערב הסעודית ואיחוד האמירויות שיש להם עכשיו, שזה, שנגמר שטח היחסון.
כן.
כמו שזה פוגע באיראן, זה גם פוגע במדינות האזור. המצור יהיה אפקטיבי, הרעיון הזה שארצות הברית לא נותנת לאיראן להוציא נפט, רק אם ארצות הברית תצליח במקביל לאפשר למדינות אחרות להוציא את הנפט החוצה. ורק איראן לא תוכל להוציא. אבל כן. כרגע זה מאוד קשה לוגיסטית להבטח מחליות במטר הורמוז. אנחנו חושבים על מחלית נפט VLCC, מחלית נפט גדולה של 2 מיליון חביות נפט ביום, היא שטה בקצב של אופניים. 24 קילומטר לשעה זה כמו אופניים.
כן.
ולוקח לה 24 שעות לחצות את מצר הורמוז. אז אם אני עכשיו ארצות הברית ואני צריכה להבטח 100 מחליות ביום שנעות בקצב של אופניים דרך מצר הורמוז, זו הוצאה לוגיסטית וכספית מאוד גדולה, כשכל כתבם איראני יכול לפגוע בהן.
כן, ופגיעה במחלית, אני חושב שהעולם עוד זוכר את אסון אקסון ולדז ואחרות מחליות, שמה קורה למחלית שבסוף מתבקעת או...
זה אסון סביבתי, זה גם סכנה למתקני התפלה שם באזור, יש כל מיני אתגרים.
זה תקופה מורכבת מאוד, מה שנקרא, כשנוגעים במשהו כל כך רגיש ומורכב, אחרי זה יש איזה אפקטים מדהימים. אבל הכל סביב הנפט, כמו שאמרנו, שתיכנסו למכונית, כשתצרכו פלסטיק, תבינו שזה בא משם, עוד הרבה מוצרים.
נכון.
דוקטור אילי רטיג, מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, עזרת לנו מאוד להבין את המצב. תודה רבה רבה.
תודה רבה,
סוף שבוע נעים. טוב, אנחנו עוסקים פה בנפש, מה שעברנו פה, קורונה, מלחמה, מלחמה בתוך מלחמה, המלחמה הנוכחית, אי ודאות, משבר פילוג, תקראו לזה שאתם רוצים בתוך העם שלנו, הרבה מאוד מתח ונתח נפשי. בוקר טוב לדוקטור אילנה לך, יושב ראש האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אמנויות.
בוקר טוב, יורם.
יש לכם סקר שיצא סקר של המטפלים, מה שנקרא. היקף התחלואה בעיני המטפלים. את יכולה לספר לנו על הסקר הזה?
כן, בשמחה רבה. כמו שהתחלת ואמרת, אנחנו באמת במשבר מתמשך, וגם שום דבר עוד לא נגמר. כן, אנחנו עדיין בתוך מצב מצוקה, מצב חרדה, מצב של אי-וודאות, ומילת המפתח פה היא אי-וודאות.
כן.
כדי להרגיש איזשהו סוג של יציבות נפשית, צריך רצף. ובשביל רצף צריך ודאות, ואת זה אין לנו. אז כמובן שזה משתקף בתוך הנפש של ילדים ושל מבוגרים, ואני אגיד שיעד זאת האגודה של המטפלים באמצעות אמנויות בישראל, וטיפול באמצעות אמנויות זה מקצוע בריאות נפש שמאגד בתוכו בעצם 6 תחומי אמנות, שזה האמנות החזותית, הביבליותרפיה, הדרמה, תרפיה, תנועה ומחול, פסיכודרמה ומוזיקה. Mm-hmm. אז המטפלים באמצעות אמנויות עושים שימוש בכלים האלה של האמנויות כדי לעזור לאנשים גם לבטא את מה שקורה להם וגם כדי לאבד את מה שקורה להם, גם בזמנים שאין מילים. ואנחנו דיברנו לפני איזה שנתיים
נכון.
או משהו על הסטודיואים שהפעילה יעת במלחמה, ומאז הדברים הולכים ומסתבכים.
מה זה אומר מסתבכים?
תראה, אני חושבת שההשלכות הרבה יותר רחבות. אז דיברנו על עזרה לאנשים שנפגעו באופן ישיר מהמלחמה.
נכון.
למפונים,
כן. לניצולי בצפון הטבע. ובעוטף.
בצפון
כן.
ובעוטף. ועכשיו אנחנו כבר בעצם בתמונה שכוללת את כל אזרחי מדינת ישראל, בצורה זו או אחרת.
Mm-hmm.
כי לא כל אחד נפגע מהמצב באותה צורה.
אני קראתי מספר של 50% עלייה בביקוש לטיפולים. זה מספר, זה נכון, זה מבוסס?
זה נכון לא רק אצלנו, זה נכון אצל כל מקצועות הבריאות. בריאות הנפש, זה נכון, אני לא חושבת שהם עשו סקר כזה, אבל זה נכון בטח אצל הפסיכולוגים, זה נכון אצל כל מקצועות בריאות הנפש. ולכן גם מנסים לתת כל מיני מענים שהם גם קצרי טווח וקצרי מועד, ולפעמים גם מענים של אפליקציות. אבל אין שם בן אדם. כן, כשאתה בא לטיפול, כשאתה צריך טיפול, אתה צריך בן אדם מולך שיעזור לך לאבד את מה שעברת ולחזור לאיזושהי דרך של תפקוד בתוך מצב משברי. אז המטפלים שלנו, אנחנו שאלנו את המטפלים באמצעות אומנויות, שעובדים בכל מיני מסגרות, והם בעצם סיפרו על מה הם פוגשים וגם מה עובר עליהם. כי אתה יודע, המטפל הוא לא מכונה, הוא לא אפליקציה. הוא עובד עם הנפש של עצמו. אז יש לזה גם השלכות על מה שאנחנו סופגים.
כמו שנקרא, מי מטפל במטפל?
בוודאי, בוודאי ובוודאי. וגם מי מתקצב את המטפל, כן? מטפל כדי לעבוד צריך לקבל תנאי עבודה סבירים.
זה באמת כמו בסדרה בטיפול, ששם בכל יום חמישי גילה אלמגור הייתה פוגשת את המטפל, את אסי דיין?
כן, אז יש לנו מערכות של הדרכה, כאלה למטפלים הרציניים, כן? אלה שעובדים בתוך מערכות, וגם אלה שלוקחים על עצמם את האחריות של להיות מודרך. אבל אני לא יודעת אם ראית את המערכון הגאוני של זה או זה השבוע?
לא, לא ראיתי.
אוי, ואתה חייב לראות. יש מערכון גאוני של זה או זה, שבא סטודנט להתייעצות כזאת של תחילת לימודים, הוא רוצה ללמוד הנדסה. והמראיין משכנע אותו שהוא רוצה להיות פסיכולוג, ומעניק לו תעודת פסיכולוג באותו רגע. אז למרבה הצער זה מפחיד מאוד, אבל זה חלק מהסכנה שיש, שאנשים לא מוסמכים יטפלו, ובתחום שלנו, המקצוע שלנו עוד לא סיים את ההסברה שלו בחקיקה, והוא נמצא בהליך של חקיקה בכנסת, אבל יש דרישה קואליציונית של מפלגות חרדיות לתת רישיון למטפלים באומנויות שלמדו במסגרות שהן לא מפוקחות על ידי מל"ג.
מעניין.
וזה
כן.
מסוכן.
כמובן.
וזהו. אז מה עוד לספר לך על
השאלה? מעניין אותי קודם כל, תרפיה במוזיקה, כי על זה לא דיברנו בשיחתנו הקודם, דיברנו על פסיכודרמה, זה אני זוכר, אולי נחזור לזה גם כן, אבל בעצם מה זה אומר?
זה אומר שהבן אדם שבא לטיפול, הוא משתמש בכלי המוזיקה שיש בחדר. קודם כל, חדר טיפול במוזיקה הוא חדר מוזיקה. יש שם כלי מוזיקה, ויש גם שימוש בשירים מוקלטים ובהאזנה למוזיקה. זה גם יצירת מוזיקה וגם האזנה למוזיקה.
הוא צריך לדעת לנגן?
לא.
אוקיי.
באף אחד מתחומי האומנות, המטופל לא צריך לדעת את התחום.
כלומר, מה שבמחול אתה לא צריך לדעת לרקוד, כן.
לא, אבל המטפל חייב כן.
כמובן, כן.
זה חלק מההסמכה ומההכשרה ומדרישות הקדם להתמחות בכלי שאתה מציע.
אז נכנס המטופל לחדר מוזיקה, ואז תתארי לי תהליך למשל.
תראה, אני מטפלת באמנות חזותית, אז אני מספרת לך ממה שאני יודעת מהקולגים שלי. אבל יכול להיות שהמטפל יציע לו להתנסות באיזשהו כלי, או ינגן ביחד איתו על הכלי, ואז הם יעשו איזה דיאלוג כזה בכלי. וגם יכול להיות שבעצם המטפל יזמין את המטופל להביא שיר שמחובר אליו, או לכתוב שיר שמחובר אליו.
אתם גם מטפלים בנוער, בילדים?
בוודאי. אנחנו מטפלים בכל קבוצות האוכלוסייה, מגיל הרך ועד זקנה מופלגת, וגם בכל המצבים הנפשיים. זאת אומרת, נגיד, מטפלים במוזיקה, הרבה עובדים עם ילדים על הרצף האוטיסטי. וגם עם מבוגרים על הרצף האוטיסטי, כיוון שהשפה המוזיקלית היא מאוד מאוד נגישה שם.
ואתגר המימון, מי בסוף יכול לממן את כל זה? זה המדינה או אנשים פרטיים משלמים?
אז הרבה אנשים פרטיים משלמים, הרבה מאוד מטפלים באומנויות עובדים במשרד החינוך דרך חוק החינוך המיוחד, בערך חצי, אבל עכשיו קרה משהו גדול, ומשרד הבריאות בעצם הצהיר על כוונה להכניס את המטפלים באמצעות אומנויות באופן רשמי לתוך מערכות הבריאות, דרך תקציב ודרך העברת הטיפול באמצעות אומנויות מהשבן לסל הבריאות. וזה מהלך שקורה עכשיו.
אני חושב בעיניים כלכליות שכל השקעה כשצריך להשקיע היא תהיה יותר זולה מאשר להשקיע אחר כך כשמזניחים.
ברור, 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 וזה נורא נורא חשוב, אבל לא בכל מחיר ולא בכל, לא דרך להכניס מטפלים שהם, אין להם הכשרה מתאימה.
כן, זה יכול לעשות נזק מתועלת, זה בטוח.
כן, כי אנחנו מדברים על דיני נפשות עכשיו. אז אנחנו בעצם מחכים לחוזר מנכ״ל משרד הבריאות, שהוא נמצא על שולחנו של מנכ״ל משרד הבריאות כבר קרוב לשנה, שיחתום ויצהיר על איזה מטפלים באמצעות אומנויות יכולים לעבוד בקופות חולים, בבתי חולים. הם כבר עובדים שם. אבל הם עובדים שם על כל מיני תקנים שהם לא קשורים אליהם, וגם הרבה פעמים בתנאים מחפירים. אז הם עובדים. אז אין לך מטפלים מנוסים שנשארים לאורך זמן במערכת.
איך אדם יודע שהוא צריך טיפול?
זו שאלה מאוד מאוד טובה. מצוקה נפשית באה לידי ביטוי בכל מיני צורות.
יש לך סימפטומים לפעמים פיזיים של מצוקה ושל חרדה ושל דפיקות לב, והרבה פעמים זה נראה כמו התקף לב. בן אדם מגיע למיון ואין לו כלום מבחינה פיזית, אבל חרדה יש. הרבה פעמים זה מצבים של התפרצויות. Mm-hmm. אתה קצר ואז אתה מוצא את עצמך צועק על הילדים שלך, שבעצם לא עשו כלום. גם אם כן עשו, כן? אולי בעוצמה שהיא יותר מדי. לפעמים אנחנו מדברים על סיוטים, כן? אנשים עם פוסט טראומה, הם בעצם חיים מחדש את הטראומה שקרתה להם. הרבה פעמים זה גם בתוך יחסים, כן? נגיד פגיעה התפתחותית כזאת, ילדים שגדלו בתוך מערכת מזניחה ומתעללת, כן? גם במשפחות טובות, לא צריך להיות מאזורי מצוקה בשביל זה, הם מתקשים ליצור יחסים ולסמוך על אחרים. לפעמים זה גם מתבטא בירידה בתפקוד. יושב לך ילד בכיתה שעסוק בזה שהוא חוזר הביתה והוא לא יודע אם הוא ימצא את אבא שלו מכה את אמא שלו לצורך העניין. אז איך הוא יכול להיות פנוי בשביל ללמוד חשבון?
אני חושב שאנחנו כן השתפרנו כחברה בזה שאפשר לדבר על זה שאנחנו במצוקה או בתשישות או לעומת פעם שהיינו צריכים להיות הגיבורים הגדולים, או אפילו אפשר להגיד שקברניטי מדינה דורשים מאיתנו כאוכלוסייה אזרחית להראות חוסן במרכאות או לא במרכאות, אבל אנחנו, את מזהה את זה גם כן, שיותר אנשים אומרים אני צריך עזרה?
כן, יותר אנשים אומרים אני צריך עזרה, הם לא כל כך יודעים איזה עזרה הם צריכים, ולכן זה נורא חשוב לפרוס את האפשרויות השונות, כי לא כולם מסוגלים לדבר על הבעיות שלהם, ולא כולם עובדים מהראש. אז לפעמים מצבים נפשיים שונים צריכים שיפגשו אותם מתוך העומק של החוויה ומתוך השפה הלא מילולית, וגם הכלים הלא מילוליים שנגיד לנו יש הם כלים שעוזרים לבן אדם לא רק לבטא את עצמו אלא גם להתחבר לכוחות שלו.
וזה יהיה נבון תמיד לשתף, נכון? לשתף בני זוג, לשתף משפחה, לשתף הורים, ילדים.
זה תמיד, 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 כי כששומרים בלב זה הופך להיות מוגלה, ואז הרבה יותר קשה לפרק את זה. אבל גם אתה יודע, אנחנו חיים בתקופה של פחד נורא גדול. אתה יוצא לרחוב, אתה לא יודע אם תחזור שלם או לא. ראינו מה קרה בשבוע שעבר.
אני מסתכל
מאוד מאוד מפחיד.
על נתון.
ואני רוצה להגיד לך על זה עוד מילה אחת.
כן, בבקשה.
המענה הוא לא רק טיפול. כן? לא רק טיפול פרטני ולא רק טיפול אפילו קבוצתי. המענה הוא חברתי. צריך להחזיר פה את הביטחון בצורה שתאפשר לבני אדם לסמוך על מערכות החוק.
כן. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני גם קורא בסקר שמעל 40% מהמטפלים צופים שבעוד 5 שנים אנחנו נעמוד בפני דור אבוד של מתמודדי נפש. אם לא יהיה ממש שינוי יסודי, שזה נתון מפחיד.
מפחיד מאוד.
ואפשר להגיד מה שנקרא בלשון המעטה, שכשהמטפלים צופים את זה, זה מניסיונם, הם יודעים לזהות יותר טוב מאשר אלה שעוצמים את העיניים, זה בטוח.
זה בטוח לא כדאי לעשות, לעצום את העיניים, אבל זה גם מאוד תלוי במה יקרה פה הלאה.
אם יהיה מזרח תיכון חדש, אז לפחות האלמנט הזה שציינת הוא נורא חשוב, הוודאות תחזור לחיינו.
נכון. וגם תחושה שאפשר ביחד לבנות ולשקם.
שזה גם יש לנו פה בעיה פנימית, שעד כמה את חושבת שהבעיה הפנימית שלנו, וזה לא סוד, אנחנו פה ממש במלחמה פוליטית, אגב, שהיא קיימת הרבה שנים, אבל ממש ממש מחלוקת פוליטית עמוקה, שהולכת ומתרחבת, עד כמה זה משפיע על הנפש שלנו?
אני חושבת שהרבה מאוד, אבל שוב זה התרשמותי. אני רואה איך אנשים מאבדים אמון, אבל מצד שני אני גם רואה, ואת זה רואים נורא נורא חזק אצלנו בתוך האגודה, רואים חיבור בין אנשים ואפשרות לסמוך אחד על השני.
נהדר.
מטרה משותפת.
כן, שזה נהדר.
אז זה קורה ביהט חזק מאוד והרבה מאוד. אז אני כן מאמינה שאפשר לחזור למצב כזה, אולי לא לחזור כי אולי מצב כזה מעולם לא היה באמת, אבל אפשר לבנות מצב שבו אנחנו נוכל כן לעבוד ביחד כדי להחזיר את האמון ואת השיקום ואת ה... יציבות ואת בריאות הנפש פה.
טוב, את נוגעת בצומת מאוד מאוד חשובה של הטיפול בנפש וטיפול באמצעות אומנויות, ואומנויות חשובות לנו גם ככלי תרבותי.
נכון.
וזה מה שנקרא חיבור נהדר, וזה גם משהו שאנחנו אוהבים לעסוק בו, ולכן טיפול דרך זה בסבירות לא קטנה יהיה יותר אפקטיבי מאשר נקרא לזה טיפולים יבשים, איך אתם קוראים לטיפולים הקונבנציונליים?
לא, אנחנו קוראים להם טיפולים, אנחנו גם דרך אגב טיפול קונבנציונלי.
אה, זה כבר הפך לקונבנציונלי.
כן, אנחנו בגדר הטיפולים הקונבנציונליים, אבל יש טיפולים בשיחות, טיפולים מילוליים, ויש טיפולים תרופתיים, ויש טיפולים באומנויות, ויש טיפולים תנועתיים, יש כל מיני, יש מקום לכולם, ואני חושבת שיש מקום למטופלים שונים לקבל את הטיפול שמתאים להם, והיות ואנחנו מקצוע ממשפחת מקצועות בריאות הנפש, כן. אז כשמכירים אותנו יודעים להפנות אלינו, אבל צריך לסבסד את זה, וצריך להכניס את זה לתוך המערכות הציבוריות, בצורה שהיא תזמין את המטפלים לעבוד בתוך המערכות הציבוריות, כן. ותאפשר להם התפתחות מקצועית, אחרת הם לא יהיו שם.
אז אם הסדרה בטיפול עשתה שירות טוב לטיפול הפסיכולוגי הקלאסי נקרא לו, אז אולי מישהו ירים פה סדרה גם על טיפול באמצעות אומנויות, זה יהיה אפילו יותר מעניין.
על זה מדברים כל הזמן, כן? אבל אתה יודע, אני מקבלת, לא יודע, פעם בחודש פנייה כזאת מיוצרי טלוויזיה, להכניס מצלמה לתוך חדר הטיפולה. וזה אנחנו בתור האגודה המקצועית שאמונה על אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לא נאפשר, בגלל שזה צהוב וזה לא אתי.
כן, עשו את זה קצת בבתי חולים, אפילו שופטים כבר מופיעים בריאליטי, זה, כן, זה יגיע איכשהו, אבל את צודקת שזה מורכב, ולא, שיעשו סדרת דרמה, אני חוזר לסדרה בטיפול הקלאסית, אבל בסדר, יש לנו דברים יותר דחופים לעשות לפני כן, וזה לטפל.
אני בעד בטיפול, סדרה שהיא דומה לטיפול באמצעות, בטיפול באמצעות אומנויות, זה בשמחה.
דוקטור אילנה לך, יושב ראש האגודה הישראלית לטיפול באומנויות, תודה רבה, באמצעות אומנויות, תודה רבה.
יהיה יום טוב. ביי ביי.
זהו, התוכנית שלנו מגיעה, ממש מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים, חברת הכנסת עדי עזוז, עם פרופסור משה כהן איליה, מייסד מכון המחקר מסד הארץ, וגם פרופסור שמואל אביטל, מנהל המערך הכירורגי במרכז הרפואי מאיר. זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי השידור שלנו. על הפקה פה איתנו אור פרץ, עמל ותרח על הפקה עול השבוע, עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ', ועם מוזיקה, אני אורם מוקדי, נפרד מכם,